ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו הגענו לפרק כ"ד, פסוק ט"ו, ט"ז וי"ז. מדברים על גלות יהויכין ואת כל אנשי החיל 7,000 והחרש והמסגר 1,000, הכל גיבורים עושים מלחמה. ויביא מלך בבל גולה בבלה, וימלך מלך בבל את מתניה דודו תחתיו, ויעשה בשמו צדקיהו. שני הפסוקים האלה הם קריטיים מאוד, אולי הכי קריטיים בתולדות עם ישראל. מה פשט? עוד פעם? נו, למה זה קריטי בהיסטוריה היהודית?
דיברנו על זה הרבה שעבר, שבעצם העם היהודי המוקד עובר מחוץ לארץ.
אמרת מוקד, אמרת מילה בעייתית, אבל בכיוון.
תפיסה של בן דוד.
נו, מה עוד פעם יותר טוב?
שהרב
דיבר
שהוא
נשמע בגלל שהוא... כן, נו, עוד... הכי גלובלי שאפשר, בהיקף הכי גדול. עוד פעם? זה מסקנות.
ששואלים את העם השוודי, איפה
ישראל? אני מתכוון לומר, כאן גרעין של תולדות הפזורה בישראל. ותולדות הפזורה בישראל זה לא דבר צדדי. זה אולי היה דבר צדדי בתקופה הזו שאנחנו מדברים, אבל למעשה מכאן ואילך התפצל העם הישראלי עד הקמת המדינה. עד הקמת המדינה. זאת אומרת שיהודים יכולים לעלות לארץ מבלי שיש מי שיעקב באדם, ויכולים לקיים חיים ממלכתיים. אולי אני אתחיל בכיוון היחסים בין גרעין היישוב בארץ, נניח עד לשואה, ומה שקרה אחרי השואה. עד לשואה, אולי אני אתחיל באפיזודה קלה, אני מסתום אמרתי לכם כבר, אני נדרים התחלתי ללמוד בדף בר, הוא צוחק כבר, מכיר את הבדיחה הזאת. גם הוא צוחק. הפשט הוא ככה, המרכז היהודי, גם מהבחינה הטכנית של דפוסים, לא היו מדפיסים חומשים בירושלים. רק אולי חומשים, גם סילון, ועוד היו מדפיסים. למה? המרכז היהודי היה אירופה. באירופה היו הישיבות, באירופה היה מרכז... הקונגרס הציוני, הוא התגלה תמיד בחוץ לארץ. כי לא היו פה בתי מלון לאחסן את הצירים. זאת אומרת, היה פה יישוב קטן, אמנם עם אידיאל, עם חלוציות. אבל הוא היה סמוך על שולחנם של יהודי העולם. במקרה שלפנינו, יהודי אירופה, 2.5 מיליון יהודי רוסיה, אני מדבר לפני מלחמת העולם הראשונה. כי זה היה מספר חלק מליטא, חלק מפולין וכולי. זה הייתה היהדות. מתי התחיל השינוי החברתי? עם גילוי אמריקה. כשנטבעה המטבע הלשון, הנה אמריקה זה אחרת, באמריקה זה אחרת. זה התחיל מזה שבאו יהודי אירופה לאמריקה וחיו חיים חדשים. אז שוב היה פה זיקה. רב שימן הראש ישיבה הליטאי הגדול, היה ראש ישיבה בישיב אוניברסיטי במשך 2 ימים. למה? כי לא היה לו במה לפרנס את ישיבת גרודנה. אז הוא הזכיר את עצמו לראש ישיבה, ובשכר שהוא קיבל הוא שלח שיחזיקו את הבחורים שם בפולין, בליטא. רבני אמריקה הראשונים היו כולם, הראשונים, גם תקופה יותר מאוחרת, היו כולם אירופאים. כי אמריקה עוד לא גידלה ישיבות, היא הייתה כולה סמוכה. מה שהיה, מבחינת זאת אמריקה הייתה צריכה יותר את אירופה מאשר ארץ ישראל, כי ארץ ישראל הייתה בכל זמן, היה קצת יהדות. אבל הם הרגישו...
כל הגדולים של אמריקה...
לא הבנתי.
כל הגדולים של אמריקה לא היו אמריקאים.
על זה אני מדבר, אבל הרב ליכטנשטיין, זה כבר הדור הצעיר יותר. סליחה, הרב ליכטנשטיין, נדל בחוץ לארץ. זה אני... אבל הרב שכטר, כל... יש דור... אתה מתכוון לתקופת המעבר, ואני מתכוון לתקופה הראשונה שהיישוב היהודי בארץ ישראל והגרעין ההתיישבותי באמריקה היה ניזון מהיסודות הרוחניים של אירופה. עד למלחמת העולם השנייה. במלחמת העולם השנייה התהפך, מה קרה? יהדות אירופה נעלמה. מה הייתה המשימה הגדולה של יהדות ארץ ישראל ויהדות אמריקה במלחמת העולם השנייה? לסייע ליהודים שהם עד עכשיו קיבלו מהם את הסיוע. פתאום בא היטלר, שינה את המבנה החברתי, הרג את היהודים. אמריקה התגייסה בכל העוצמה האדירה שלה בשביל לסייע לפליטים. היו חבילות מזון, כל הדברים כגון אלה היו, שלחו שליחים, כל אלה היו מאמריקה לאירופה המשתקם, עוד לפני שדיברו על שיקום, כי היו את זה בזה גם שליחים שהיו מארץ ישראל. פתאום התהפך הגלגל, מה קרה? מקבלים די מין די, אני מתכוון, אני קובע את העובדות, אבל אתה מיד יכול לראות שמאחורי העובדות יש יד השגחה. זאת אומרת, לכתחילה יהדות אירופה הייתה הבסיסית, ושהיא שלחה, כמובן, זה לא היה בתוך מועצה מסוימת, זה התחיל בגלל קשיים כלכליים, אבל פתאום מתהווה מרכז באמריקה, מתהווה מרכז ראשוני בארץ ישראל, וכל עוד שאירופה בכוחותיה היא מפרנסת את המרכזים הללו. בסיטואציה מסוימת, זה התהפך. אירופה זקוקה ליהדות אמריקה בשביל כסף. היא זקוקה ליהדות ארץ ישראל בשביל חיזוקים רוחניים, שלחו שליחים עם כל הסיפורים כגון אלה. זאת אומרת, אמריקה... עכשיו יהדות אמריקה, אירופה היא כבר מצומקת. כי מה קרה? מבחינה זאת יש יחסים קטנים גם בין ארץ ישראל לבין אמריקה. תורה מציון, רוצים שליחים, רוצים מה הם רוצים? הם רוצים חיזוקים יהודיים לאמריקאים. אז אמריקאים מצד אחד מתהדרים בזה, מה יסתה? ישראל, מה שנעשה, אתם לא יכולים לזכור את זה כמובן. הרב הרשלר אמר לי, הוא היה באמריקה ערב מלחמת ששת הימים. אז הוא אומר, הוא חושב שמאז ימי בית שני לא היה כלל ישראל מאוחד בתפילה כמו שהוא היה מאוחד במלחמת ששת הימים. כי מה שקרה הוא פרדוקס, כאן בגלל סודיוי וערפל הקרב וכו', לא ידעו על מהלכים של הקרבות, מה שקורה בששת הימים, בגלל צלמי חוץ וכו'. באמריקה ידעו הרבה קודם, הוא אומר, אני ראיתי, הוא אומר, אנחנו התפללנו כי ראינו בדיוק את הטנקים העולים, את כל מה שעולה בדברים כיוון מאליהם. זאת אומרת שפתאום יהדות אמריקה נתנה גיבוי גם כספי אדיר, כולל מלווי הפיתוח, כולל המגבית, כמובן עם כל מיני, אני לא נכנס לצד עם הטכנים, איך עושים כסף, איך עושים דינרים וכל מיני דברים כגון אלה. אבל כל יהדות אמריקה קנו מטוסים, קנו טנקים, קנו את כל הדברים כגון אלה, מתוך גאווה, יש לנו מדינה, ואני צריך לתת גיבוי למדינה הזאת, וכדי שיהיה חינוך השלחו, כדי שתהיה להם תודעה יהודית וכו' וכו'. וכיוצא בזה גם ארץ ישראל לפליטים שהתכנסו באירופה, במחנות של אז, שהיו פליטים וכו' וכו'. עכשיו אני חוזר לכאן. גלות יהויכין הייתה גלות, כמעט הייתי אומר, מבחינה היסטורית בעייתית. מדוע? איזה דוגמה לא טובה הייתה יכולה להיות ליהדות יהויכין?
עשרת השבטים.
למאן דאמר בגמרא שעשרת השבטים לא עתידים לחזור. מה קרה איתם? הם הגיעו לשם, לא היה להם מרכז אדמת, במה הם התנחמו? הבית שלהם הרוס, הארץ שלהם הפכה להיות פחווה אשורית, אין להם שום מסגרת מדינית, הם אבק אדם, והתבוללו, והתרדו, גמרנו, אני אומר לאותו מאן דאמר, בסדר, יש מאן דאמר אחד, אז גם כן, אז יגלו מי הם וכו', אבל בפועל אנחנו לא יודעים היום על קיומם של ודאי של עשרת השבטים. למה? כי הם נעבדו, הם נעבדו כי הפוליטיקה או הקו המדיני הבסיסי של האשורים היה להגלות. למה? זה הרי זו הייתה פעולה אדמיניסטרטיבית כבדת משקל. לקחת מסות של אנשים ולהעביר אותם מרחק של אלפי קילומטרים. מה היה ההיגיון שבדבר? כשאדם חי על אדמתו, אז גם אם מישהו בעד, יש לו הרגשה של בעלות שהוא יכול למרוד. אם הוא ימרוד, הוא יהיה פרטיזני, הוא יהיה כל הדברים האלה, אז הם יוכלו ביום ימים לגרוש את האשורים. האשורים עשו את החשבון הפשוט. ודאי שההגליה כזאת היא בעיה טכנית כבדה, אבל כשאנשים הללו יגיעו לי, שם הם לא היו משובדים, שם הם חיו חיים טובים. הם התחתנו עם בנות הארץ, לאט לאט, אף אחד לא שיבד אותם. גם אם נניח, אני אכנס לרגע לפסיכולוגיה של יהודי גלותי, משבט דן או משבט גד או משהו, הוא צבא, הוא ימרוד, נו? הוא יתחיל ללכת אלפי קילומטרים ברגל דרך המדבר הסורי, ויגיע לאיפה הוא יגיע? הוא יגיע לארץ חריבה. כמה יכולים להגיע, יכולים להגיע, כיתה, גדוד, כמה, דברים בטיילים. אז מבחינה הזאת, האשורים באמת ניצחו מדיניות, הראיה מהקוטים, כן.
שירמיהו יוצא את השבטים, מה עושה?
נציגים. אני רוצה, לפי התוספות הזה, בשביל לקיים את היובל וכו', לפי מאן דאמר אחד, כשכל יושבי עליה, אין, כך אני מפרש, אין הכוונה שכולם יושבים אליהם, כל אחד ניכר באדמתו, עד אולי דרבנן אפשר לעשות היום אין לו דבר כגון זה. לא כתוב שהוא החזין נציגי עשרת השבטים, אבל לא את כל השבטים כולם. בסדר, יש לך איזה רסיס אחד במסורות חז"ל, מה הם יצאו, מה הם עשו, מה קרה איתם? הרי בבתים שלהם ישבו הקוטים, ישבו השומרונים, עד היום יש לנו בעיות איתם. באגרזים,
הנה. סקיהו,
מה
שמצאת נסיסים.
מה?
בפסח
שעשה נסיהו. נו, אז מה?
זה נסיסים שאנחנו רואים שהסתובבו יהודים.
סליח.
בכמות...
זה הוכחה שאני צודק. היהודים הללו נעלמו. היהודים הללו או שהתבוללו במרכאות בשבט יהודה, או עם גויי הארץ. כי לא היה להם מרכז מדיני. אני... בבקשה.
למה נבוכדנצר
עשה
את המסודר?
מה? נבוכדנצר
עשה את המסודר.
מה עשה?
הוא העלה את כל המלוכה במקום אחד, העלה את כל השכבה הגבוהה של
המלוכה. מי העלה? למה
נבוכדנצר?
מה נבוכדנצר עשה?
איך? לראות
אותם מסודר.
הוא
הגילה
אותם.
את מי
הגילה? את הגלות
הימים,
הגלות
הראשונות. סליחה. כאן כתוב שהוא הגילה קבוצות אוכלוסין, אבל השאלה הייתה, טוב, תפתחו פרק חפטן בירמיה ותראו את הפרובלמטיקה. פרק חפטן בירמיה. ולדברי הספר, אשר שלח ירמיהו הנביא מירושלים אל יתר זקני הגולה ואל הכהנים ואל הנביאים ואל כל העם אשר הילה נבוכדנצר מירושלים בבלה. אחרי צאת יחוניה המלך והגבירה והסריסים, שרי יהודה וירושלים וחרש והמסגר מירושלים ביד אלשע בן שפן גבריהו בן חלקיה אשר שלח צדקיה המלך יהודה אל נבוכדנצר בבל לאמור. מה כתוב באיגרת? כה אמר השם צבאות אלוהי ישראל, אתם רואים את הסמכותיות, לכל הגולה אשר הגליתי מירושלים בבלה, בנו בתים ושבו, וניתו גנות ויחלו את פריים, קחו נשים והולידו בנים ובנות, וקחו לבניכם נשים ובנותיכם מול האנשים, ותלדנה בנים ובנות ורבו שם ואל תמעטו, ודרשו את שלום העיר אשר הגליתי אתכם שמה, והתפללו בעדה אל השם כי בשלומה יהיה לכם שלום. כי כה אמר השם צבאות אלוהי ישראל, אל ישיעו לכם נביאיכם אשר בקרבכם וקוסמכם, אל תשמעו אל חלומותיכם אשר אתם מחלמים, כי בשקר הם ניבים לכם בשמי ולא שלחתם נאום השם. כי כה אמר השם, כי לפי מלות בבל 70 שנה אפקוד אתכם והקימותי עליכם את דברי הטוב להשיב אתכם אל המקום הזה. מה כתוב? פה כתוב תופעה. עוד פעם? פה כתוב שקמו בבבל בגלות יהויכין נביאי שקר. והם אמרו, מה אתם מוגי לב? מה אתם מסכנים כאלה? בואו ונלחם ונעלה לארץ ישראל. מה אנחנו בגולה פה? לבנות בתים בגולה? להתחתן? השתגעת? מה פתאום? לשבת על המזוודות. מה קורה חברתית כשיושבים על המזוודות? לא מקיימים את הלכם דובה במקום אחר. ואת יהודה שלח לפניו. זה כתוב את זה ליעקב כשהוא ירד למצרים. מה אומר רש"י?
אתם לא יודעים.
רואי זה לא אמר. אז אני תיארתי לכם כבר מה הרגישו כל החבר'ה, השוויניקס האלה, השבבניקים יורדים למצרים. יעני, יש עגלות, יש, אין חיידר. יש לנו, באים למצרים, יש שם יוסף, חתיכת דוד, דוד זקן כזה, מנהיג את כל מצרים. נלך, נראה. דהיינו, לא נפתח חיים יהודיים. אז עשוי היה להיות בדיוק מה שקרה עם דינה, ותצא דינה לראות בבנות הארץ. אז בהחלט יכול להיות משהו שלאט לאט יתחיל תהליך התבוללות. יעקב היה מודע לזה. לכן יעקב הזקן מבין, הוא שלח את יהודה, דבר ראשון אתה תבוא, תבדוק שם חיידר. אמרת לכם כבר שהיה יהודי אחד, חותנו של אבנטל, כבר לא חי כהרבה שנים. שהיה בא לב הישיבה שמחת תורה, אז הוא אומר שעד היום הוא לא יכול לסוח ליהודי בשטיבל, בחוץ לארץ, בשמחת תורה, לקראת סוף ההקפות, היה נותן דפיקה בשולחן, והוא אומר, קינדר, ילדים, עם חיידר הרי, מחר בבוקר, הוא אומר, רציתי לסקול אותו בבנים, אני בחופש, סוכות, שמחת תורה, אין בית ספר, אין חיידר. הוא מזכיר לי שמחר בבוקר מתחיל החיידר. עוד פעם? בסדר. אני מתכוון לעיקרון של המיסוד. אמר יעקב אבינו, בגלל העירור שמערערים פה את כל המבנה החברתי, אין בית ספר, אין לימודים, אין שום יציבות. והיציבות הזאת, אז עשוי להתחיל להתבוללות, ואנחנו נאבד את זה. אמרו להם נביאי השקר, אתם רוצים לקנות אדמות? אתם רוצים להתחתן? ילדים, תלדו ילדים פה בגולה? לשבת כל היום על המזוודות, כדי להיות מוכנים לעלות לארץ ישראל. ואתם מבינים איך ירמיהו אמר בדיוק הפוך. ירמיהו אמר, אז הנביאים הללו, איך הם מציגים את עצמם? הם נאמני ארץ ישראל? הם הציונים האמיתיים, הם נגד הישארות בגולה. וירמיהו הוא המוגלב, ירמיהו הוא שלא מבין שום דבר בלאומיות. להישאר פה? אמר ירמיהו, אם אתם לא נשארים פה ומתבססים פה, בונים קהילה יהודית, לא יהיה מי שיעלה בו 70 שנה. פרדוקסלי, דווקא בגלל מבנה הקהילה, ודווקא בגלל כל הדברים ששומרים עליכם, אתם תשמעו על היהדות, אז נכון הוא שבזרובבל הייתה בעיה. מכל העלייה של זרובבל עלו 42 אלף איש. למה? אמריקה. מה פתאום לעלות ארץ ישראל? יש פרנסה, יש זה. זה לא קל.
מקשיבים לירמיהו,
מסיים את השם. בבקשה? מסיים את השם,
אבל
מקשיבים לירמיהו. אוקיי, אתה מבין את זה. אבל ירמיהו אמר למעלה 70 שנה. ירמיהו אמר שיבוא יום שאתם כן צריכים לעלות לארץ. מה אמרו האחרים? אמרו, אם תחיה חיים טובים בארץ ישראל, הסיכוי שתעלה לארץ ישראל מתקטן. אז נמלא, אוקיי, אז אם לא היה דבר השם, אז היה מקום לשקול. היה דבר השם, לא לחשוב מה, נשאר פה ונבנה פה חיים יהודיים. וירמיהו יהיה אחראי לזה, וירמיהו אומר, כן.
יחזקאל בעצם
עושה
את
העבודה של מקדש
יחזקאל. בבקשה? מקדש
יחזקאל. אני רוצה מיד להגיע ליחזקאל, אבל קודם כל המצב הסוציולוגי. אז זאת אומרת שנגד מה שאנחנו חושבים, ציוני אמיתי זה מי ששומר יהדות, שכדי שכשהוא יוכל לעלות לארץ ישראל יהיה מי שיעלה ולא הפוך. או משהו כגון זה. אבל זה התחיל עם הגולה. אז היו שאתה שומע, היו שם נביאי שקר, היו שם מנהיגים. מנהיגים ברמה שאמרו, אמר ירמיהו, ירמיהו היה בארץ ישראל ושלח מכתב, הוא שלח איגרת. היו שליחים הולכים הלוך בשוק, הוא אפילו אומר מי היה אנשים, אבל הוא שלח להם, כן.
אבל
אפשר להגיד
שזה
לימוד
זכות על יורנן ברקרקה, שאחרי זה
יעביר ביקור עליו. נכון מאוד, נכון מאוד, נכון מאוד. אני מתכוון לומר, אי היציבות שהייתה כתוצאה מהמישהו. אבל עכשיו אני הולך אחורה. בזמן שירמיהו שלח את האיגרת הזאת, הייתה בירושלים מלוכה, היה מלך, היו שרים. ירושלים עמדה במצור כשלוש שנים נגד אימפריה בבלית. מה פירוש? זאת אומרת שהייתה מוטיבציה חזקה מאוד ירושלמית. הייתה מוטיבציה חזקה מאוד של נאמנות לארץ ישראל ונלחמים על עצמאותה. ואם היו שומעים לירמיהו, הרי מה כתוב? כשצדקיהו המסכן הטרגי הזה נקלע כן, לא, כן, לא, להילחם, לא להילחם, הוא שולח, המלך שולח לירמיהו ואומר לו, בוא נעבוד על השרים בעיניים. אם ישאלו מה פתאום אני נפגש איתך, אז אתה תגיד שאתה באת לבקש ממני חנינה. המלך פחד שידעו שהוא קרא לירמיהו לשאול אותו. הוא שואל אותו, יש בפיך דבר השם? אומר, יש. תקנה. זה עוצמה של הנבואה. הוא אומר לו, תיכנע, תנצל, אתה תחיה, הילדים שלך יחיו, אנחנו נעבור את הגל הזה ומלכות יהודה תישאר. והגרעין הזה יגיע פעם ארצה. וצדקיהו היה שבוי ביד השרים שלו, שלא קיבלו את בר השם, ויעני הציבו את עצמם כפטריוטים. הם הציעו את התנועה כציונים האמיתיים.
אז כאילו שהמועדים אני פוחד על היהודים.
לא הבנתי.
אני פוחד על היהודים זה מציעים בבית, אבל בעצם כאילו אני עכשיו.
תירוץ.
כן. היה
בתקופה הזאת
ניסיון של
מצרים אולי? היה.
ניסיון של מצרים
לעצור? כן. כמובן, כשאתה שואל איך, מה היה במינה של צדקיהו להילחם בבבל? התשובה היא, כל הזמן המצרים הבטיחו לו, אבל ירמיהו אמר לו, זה הבטחת שווא, הם לא ייתנו לך גיבוי. ועובדה שהם לא נתנו גיבוי. המצרים היה להם חשבון אחר, זה כבר הסברנו כמה פעמים. אם יהודה תהפך להיות כנועה לבבל, אז יש לבבל גבול משותף עם מצרים. וזה סכנה למצרים. אז מצרים כל הזמן המדיניות שלה הייתה שבינה לבין בבל יהיו ארצות חוצצות. ואחת מהם ארץ ישראל, ולכן היא כל הזמן פיתתה את מלכות יהודה למרות בבבל, והנביא לא הסכים לזה. אז אני יכול להבין את הפוליטיקה מבחינת המצרים, אבל ירמיהו אמר זה לא... וירמיהו אמר אפשר לשנות את ההיסטוריה. ירושלים יכולה להישאר שלמה. והם לא יכולו להבין את זה. אבל על כל פנים, אם אני לרגע נכנס לראש של היהודים של יהויכין, הוא הצטער, הגלו אותו, הוא איבד את האדמה שלו, אבל פתאום יש לו חיים שקטים, שלווים, וירמיהו מציע לו לשאת נשים ולבנות גנות ולעשות דשא ולעשות פיתוח סביבתי, יהיה מאוד נעים לכם. הוא אמר, זה יהיה גרעין שישמור על היהדות. מה ש... ונביאי, אתם מבינים? אז אמרו מביא, נביאי שירמוס, אתה שקרן, אתה... אני מבין את הדילמה. אתה נגד, אתה לא מאמין בקדוש ברוך הוא? אתה לא חושב שהקדוש ברוך הוא בוחר בירושלים? כך נמשך הדבר שש שנים. הקובעים בימי חזקאל. כי מה כתוב בבקשה בפסוק ב' ג' ביחזקאל? ביחזקאל. ביחזקאל, פרק א', פסוק ב' או ג'. פסוק ב'. יחזקאל התחיל להינבא בשנה החמישית לגלות יהויכין. מה קרה מיד עם הורדת יהויכין מה...
צדקיה.
זאת אומרת, שנות גלות יהויכין הם השנים למלכות צדקיה. כיוון שצדקיה הוא מלך 11 שנה, אז השנה החמישית, זאת אומרת, עוד 6 שנים בחיי יהויכין הייתה מלוכה בירושלים. ואם 6 השנים הללו היו מתמשכים לפי ההבחנה של ירמיהו, הייתה, וכך באמת קרה, היהדות בבבל התבססה. נעשו נשים, ולידים, בנו בתים, התבססה. ועובדה היא, מה כתוב בסוף מלאכים ב'?
שירמיה חוזר.
לא.
עולה.
מקבל חנינה. מקבל חנינה. בסוף מלאכים ב' מסופר שהמצב הגיע עד כדי כך שבשלב מסוים, ונכון הוא שזה שנים לא מעטות, קיבל, הוציאו את יהויכין בית הסוהר. זה לא חשוב עכשיו בגלל מדיניות, אבל הנביא ראה את זה, והוא קיבל חנינה, קיבל מעמד מיוחד כמלך גולה. עוד פעם? לא שומע.
ריש גלותה.
נכון, זה היסוד של ריש גלותה, זה היסוד של ראש הגולה. זאת אומרת, למעשה זה ריש גלותה שהתקיים במשך מאות שנים. מאות שנים. של הבבלי מאות שנים של תקופת הגאונים, אני כמעט יכול להגיד בחצי מליצה, מי יכול להיות ראש גלות האחרון? המאחרונים.
בן
ישראל. בבקשה, הוא היה...
בן ישראל.
בן ישראל. זאת אומרת, אחרי הבן ישראל, הרב ניסים. אחרי חכם עובדיה. זאת אומרת, כמו פה, אז יש גלותה במצב האידיאלי שלו, היה לו תוקף, הוא קיבל גיבוי ממלכתי של, של, של הגויים. אבל מבחינת המשטר היהודי, הנה ירמיהו, הנה בנו בתים, הנה ההיסטוריה. לכן אמרתי שהפסוקים הללו הם פסוקי מעבר בתולדות עם ישראל. כן.
יש הרבה עובדות.
נקודה אחת שהיהדות הערכה, איך היא מגדירה שמלך מפסיק להיות מלך? כשהוא מגיע גלה, הוא מפסיק להיות מלך הלכתי, אבל הוא
מונה למלך. למה הרבה שהוא מונה למלך הוא מפסיק להיות מלך הלכתי? הוא עומד את מבין. ההלכה שולדת שם.
אתה שואל אותו, אתה שואל אותי, אם
הילדים
של מלך?
אני
שואל
את
דוגמה,
כן. האם צריך
להיוועץ
במלך,
אם צריך להיוועץ במוניו, מלך אביון.
מלך בלא אהבה,
פתאום. בסדר, בלא אהבה. באיזה מקום שהוא, אולי היו צריכים לנהוג בו כבוד. וכנראה שכן נהגו בו כבוד. אלה הם הגרעינים של ריש גלותא. זאת אומרת, נהגו כבוד באיזה מקום שהוא. זה מה שקודם אמרתי. זה שימש מקור ניחומים גם ליהודי הגולה, אבל... יהודי הגולה מובד, אנחנו אצל הגויים, אבל יש לנו מלך. אני חוזר פעם...
כמה שרה בגויים?
בבקשה?
כמה שרה בגויים, אז זה גם מדבר?
אולי, אולי, אולי. אולי, אולי צדקי הוא שהלך בגולה. זאת אומרת שבאיזה מקום שהוא... היה פה היזון הדדי. הגולה הזינה את יהדות ארץ ישראל בשלווה שלה, ויהדות ארץ ישראל הזינה את הגולה בגאווה הלאומית. לכן אמרתי, הסיפור של אירופה ואמריקה. כיום יהודי אמריקאי הוא משתבר בזה שיש לו מדינה, הוא משתבר בזה שהוא נותן תרומה למקבית. מה זאת אומרת, נניח הוא לא רוצה לעלות לארץ, אבל יש ארץ ישראל, יש לו מדינה, הוא מוכן להילחם בשבילה. הדוגמה של יונתן פולארד היא דוגמה, העם היהודי הזה עשה מה שזה, הוא חשב שהוא מסייע לעם ישראל בדבר הזה. כן פיתו אותו, לא פיתו אותו, נעזור עכשיו את הצד הפוליטי שבדבר. אבל זאת אומרת, הנה דוגמה לדברים כגון אלה. לכן אמרתי שאלה הפסוקים הללו הם פסוקים שמכאן מסתעפת ההיסטוריה. מה שעשה ירמיהו לגולים ועל ידי מכתבים, עשה יחזקאל על ידי פעולתו שלו. יחזקאל ישב בבבל והוא חיזק, תפתחו יחזקאל ח'. חטא. מה יש בחטא? תגיד אתה מה יש בחטא בפסוק הראשון.
זה המצב?
אם אני הייתי, אם הייתי צריך לכתוב קומיקס על היחד בין עם ישראל לנביאים, איך הייתם כותבים? שהוא רוטף אותם, שימו דבר השם, שימו לי בבכם, הוא מחפש כל מיני מילים למשור את תשומת הלב, כי הם בורחים לא רוצים לשמוע. מה שכתוב ביחזקאל ח' זה האידיאל שכל נביא היה מתברך בלבבו. אני יושב בביתי והם באים אצלי. הם רוצים לשמוע את דבר השם? תפתחו יחזקאל י' ד'. אני יודע. מה? גם בחב. מה יש מתברך? לא שומע.
זה
כניסה את הישראל? לא! ודאי. ויבואו אליי אנשים מזקני ישראל וישבו לפניי. ביהודה וגם בחף. ובכן, הבית של הנביא נעשה מועצת הזקנים. יושבים הזקנים, חושבים, ואז הנביא משתמש, ועכשיו אני אגיד לכם נבואה שקיבלתי. אמרת בצדק, נידש מעט. זאת אומרת, באיזה מקום שהוא פתאום נוסד המוסד הזה, המוסד שבגלל כן.
להבדיל, אבל אני חושב שזה לא מעט בגטו ורשה. כל השנים יהודים פזרו לאט לאט מהרבנות, אבל איך שהוקם בגטו, אז בעצם פתאום הקרנו של הרב עתה.
זה גם נכון, זה גם נכון. אני מוכן לתת לך דוגמה יותר קיצונית. מסתובב, אף פעם לא היית בניו זילנד. אבל תאר לך שאתה מסתובב בניו זילנד בשופינג. פתאום, וכל זמן כבר מדברים אנגלית, פתאום אתה שומע מדברים בעברית. אתה מסתובב, אנשים שאתה לא שם עליהם, היית אפילו לא פה בארץ, פתאום אתה, אתם פתח תקווה, אני מגנה. הגולה, בגלל המילה עברית, אתה מרגיש כל כך בנחר, אז פתאום אתה נעשה חבר של כולם. פסיכולוגית אני יכול להבין למה זקני ישראל לא באו אצל הנביא, הם שמו עליו פס. הם צעים בגולה, הם מחפשים להתחמם, הם מחפשים להתייעץ, מה עושים. זה מוסד שנבנה כתוצאה מהתנאים האלה של הגולה. אז ממילא, זה היה הרקע לראש הגולה. ראש הגולה גם בנה את עצמו כתוצאה מזה שיש לו, יש לו אוכלוסייה. כן.
אם לא,
אם
כל
הגולות
את
הגולות
לבד אחד.
לא הבנתי.
אם כל הגולות את הגולות לבד אחד, זה היה מחזיק?
אני יכול להגיד לך היסטוריה שקיימת. אם מותר לי לנסות להיות מנהל החשבונו של הקדוש ברוך הוא. אז העובדה, הגמרא אומרת צדקה, צדקת פרזונו בישראל, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא בישראל שפזרם בין האומות. העובדה שהוא זרק את גלות יהויכין, שש שנים לפני חורבן הבית, אפשרה ליהדות להשתקם כאן, ואז קם איזון הדדי. מה היה קורה אם אולי הגורל שלהם היה כמו שומרון? אם לא היה ליהודי בבל, זאת אומרת, יהודי ירושלים שגלו לבבל, אם לא היה להם העובדה, רגע, הוא לא סתם, יש לו מלך בירושלים, יש לו בית מקדש בירושלים, הוא לא מסכן. הוא יש לו גאווה לאומית, יש לו על מה להתבסס.
יש נביא
עוד. בבקשה?
שומרון לא גדול הנביא. יש לו נביא, יש לו
מתייחס כאלה.
שומרון לא היה
נביא. אולי מפני שלא היה מגיע להם אחי.
אני אומר שזה
עוזר. אני גם לא אומר. אני רק מנתח, אני מנסה לנתח את המצב כפי שעולה מתוך הכתובים, ואני מביא קצת כמה דוגמאות בתקופה המודרנית, ואתה יכול לראות בתקופה המודרנית, היחסים בין ארץ ישראל לבין אמריקה, בין גלות אירופה, כל אלה הם יחסים שמראים בין מרכזים לאומיים בעיתות משבר. והקדוש ברוך הוא קורא הדורות מראש, סידר את זה בצורה כזאת, שזה יהיה בעל משמעות גדולה מאוד. אז יחזקאל באמת תרם תרומה מיוחדת לעיצוב דמותה של הגולה. גם על ידי מקדש מעט, ביתו של הנביא הפך להיות מרכז חברתי, מתנס. הנה כולם, אה?
להבדיל.
בסדר. כולם מחפשים את קרבתו. אז מלא, הם זוכרים, אז הוא בא, אז הם נותן להם מוסר. אז מלא הם שומרים על הזהות היהודית שלהם. אז ממילא, כשפרסת עלי לשלטון, אז יש מי שיגלגל את הצהרת כורש ואת כל הדברים כגון אלה. לכן אמרתי שהפסוקים הללו שקראנו בספר מלכים, הם כביכול, בצדק, פסוקים תמימים, שמספרים לנו על מה שקרה בירושלים ועל מה שהגלו אותם, אבל ההגליה הזאת, הוא הגלה אותם, כמעט הייתי אומר שכאן אני צריך להתחיל לקרוא את עזרא ונחמיה, לקרוא, כמו שאמרתי, את ירמיהו חפטן, ולראות מה תולדות גלות יהויכין. אבל גלות יהויכין הייתה הגרעין שממנו אפשר היה לבנות את בית שני. זאת אומרת, הבנייה הזאת של בית שני יסודה בעובדה הזאת, מי שנהרג בירושלים נהרג, המקדש חרב, אבל עובדה היא שאחרי פחות מ-70 שנה אפשר, היה ציבור שאפשר איתו היה לשקם את כל הדברים כיוון האלה. לכן אמרתי, זה הפסוקים האלה, הם ההתפצלות של תולדות ישראל מכאן ואילך, למעשה עד הקמת המדינה. גם בשנים הראשונות של הקמת המדינה, היו מזרח עוד 600 אלף יהודים, מה אתה עושה סקנדל? 600 אלף הפך להיות כבר 6 מיליון. הקדוש ברוך הוא יעזור, שזה ילך ויגדל. כמובן, אם יהיו תנאים כלכליים, כל מה שהוא, אבל אם רובו של העם היהודי יהיה במרכז בארץ, יכול להיות שאפשר לשנות בכלל את כל ההיסטוריה על ידי המרכז הזה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.